שלושה שיודעים.
שלום לכם, עשרות בני נוער הובחנו כחיוביים לנגיף קורונה בבנימין, על פי החשד מדובר בזן ההודי, ובמקביל חמישה מבוגרים מחוסנים במודיעין נדבקו באותו וריאנט. האם זה אומר שנפטרנו מהמסכות מוקדם מדי? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. קורונה, אם בעקבות ההידבקות ההמונית בבנימינה וההידבקות במודיעין, הורדנו מוקדם מדי את המסכות. וגם המרוץ לשיפור הביציות. לראשונה בעולם חוקרים האוניברסיטה העברית הצליחו לשפר איכות של ביציות מזדקנות, כרגע של תולעים, אולי בעתיד של בני אדם. שושנת יריחו, הדור הבא. לאחרונה הובחנו 14 מקרים של לישמניה עורית מזן חדש שמופץ באמצעות כלבים. שימו לב מיד. וגם נעסוק בטיפול חדשני למיילומה, סוג של סרטן דם, וגם באף מלאכותי שפותח על ידי חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. וגם לוויין מעץ שישוגר לחלל, למה צריך לוויין מעץ? מיד נבין. ועוד בענייני חלל, סין שיגרה שלושה אסטרונאוטים לתחנת החלל שלה, ואם התאומים שלכם כל הזמן רבים זה עם זה, זה לא באמת נורא, מיד על מחקר התאומים הגדול. ועוד הרבה עניינים, העורך שלנו רז חסון, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, ואתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. בואו נתחיל. חוזרים לקורונה, הידבקות המונית בצפון השרון, 45 בני נוער בבנימינה הובחנו כחיוביים לנגיף, על פי החשש מדובר בווריאנט ההודי, ובמקביל חמישה מבוגרים מחוסנים במודיעין נדבקו באותו וריאנט. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. שלום.
שלום ובוקר טוב, דודו.
איך אתה מסביר את זה, או איפה טעינו, האם הורדנו את המסכות בשורה התחתונה מוקדם מדי?
אני חושב שיש פה שילוב של כמה דברים בו. אנחנו כרגע צריכים לקוות שההתפרצויות האלו הן, בוא נגיד ככה, מקומיות ולא התפשטו, אבל בהחלט, תראה, הדבר הראשון, ואני אפילו קצת לא נעים לי להגיד את זה, אבל הדבר הראשון זה שנדבג, זה עקב האכילס שלנו. עכשיו, כשאני אומר נדבג עקב האכילס, אתה תופס אותי בדיוק עומד לעלות על טיסה בעצמי לכנס, אז אני חייב להגיד לך שאני מסתכל מבחינה מסוימת סביבי, וכל נוסע פוטנציאלית שנוסע לחול ויחזור ארצה, הוא יכול להיות מקור לווריאנט, זה אנחנו ידענו. אז אני חושב שהדבר הראשון, אנחנו חייבים להגביר בחזרה מהארץ, כלומר לחזרה לארץ, אנחנו חייבים להגביר את הבדיקה, ואני, אם אתה שואל אותי, הייתי עושה גם בדיקה אחרי שנוחתים איזה יומיים, שלושה, כמו שעושים במדינות מסוימות, כדי לוודא שמישהו לא בדיוק נדבק כשהוא עלה למטוס ולא התגלה בנדבק.
כרגע לא עושים את זה.
ולא עושים את זה. אתה יודע, אתה עושה את הבדיקה בחזרה, ואם הכל בסדר, אז הכל בסדר בזה. אבל יכול להיות שאתה נושא איתך את המוטציה, או איזה וריאנט, התכוונתי. עכשיו, לגבי המסכות, תראה, אנחנו יודעים שמסכות מגנות, ואנחנו יודעים גם שבסופו של דבר זה תורם לירידה של האר. יש מספיק מחקרים היום שמראים שלא רק שהיא מונעת העברה של הווירוס, אלא גם היא מונעת הדבקה. זאת אומרת, זה מגן עליך מהידבקות וגם מזה שאתה תדביק את האנשים האחרים. אז יש מספרים שונים כמו 70%, 80%, 90%, תלוי על איזה מחקר אנחנו מסתכלים, אבל אין ספק שזה מגן. ואם אתה לוקח את זה פלוס העובדה שרוב ההדבקות הם בפנים, אז כן, יכול להיות שבוא נגיד ככה, אני אולי הייתי, בוא נגיד ככה, למרות המצב המעולה, באמת צריך להגיד מעולה של מדינת ישראל היום, אולי הייתי חושב על להחזיר את המסכות, אולי לא מיד, אבל בכל זאת שנהיה עם אצבע על הדופק בנקודה הזאת.
טוב, זה באמת, אני מוכרח לומר שרצינו לדבר איתך על נתון אחר, אבל ההידבקות ההמונית הזאת הכתה בנו, כי אנחנו כבר זמן מה לא שמענו על הידבקות המונית והתפרצות. אבל כפי שאמרת, באמת נתב"ג, זה הפך להיות, טוב, אין מה לעשות, זה הפתח דרכו, נכנסים ויוצאים מפה, וככל הנראה חוזרים, כי הרי ההשערה היא שכמובן אותם בני נוער ככל הנראה נדבקו כתוצאה ממישהו שחזר מחול.
בדיוק, זה ככל הנראה המצב. אני גם אגיד לך, זה עוד לא פורסם, אבל משיחה אישית עם מישהו, אני שמעתי על, גם, אני לא יודע אם זה מחול, אבל, וגם לא יודע אם לקרוא לזה התפרצות, אבל בצוות של 12 מורים בבית ספר בשרון, 10 נדבקו, למרות שהם כולם מחוסנים. אז אנחנו, אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נתחיל לראות פה ושם, במיוחד עם הקיץ והנסיעות, אנחנו נתחיל לראות פה ושם התפרצויות קטנות, ואני מקווה שהן יישארו קטנות. אבל צריך להגיד עוד משהו נורא נורא חשוב. אני חושב שקודם כל, בנוגע להתפרצות עכשיו, הרי אנחנו מדברים על שליש של האנשים שהם בעצם מחוסנים, זאת אומרת ששני שליש לא מחוסנים. אז קודם כל אנחנו יודעים שהחיסון של פייזר, וזה מאוד חשוב, גם מגן בפני הווריאנט ההודי, ואנשים צריכים להבין שהגנה זה לאו דווקא מהידבקות, אלא ממחלה קשה, ממש נקרא מחלה סימפטומטית וכן הלאה. היה מחקר מאוד, מאוד מרתק שראה שחיסוני mRNA, חיסון של פייזר, בעצם מונע הדבקה סימפטומטית או מחלה סימפטומטית בערך 88% הצלחה, שזה מאוד מאוד קרוב לאזן המקורי שלנו 95% ומעלה. אז קודם כל, יש מה לעשות. מי שעוד לא התחסן ויכול להתחסן בקטע הזה, אני חושב שזה טוב יעשה, אני חושב, אם יתחסן, כי יש לזה משמעות גם עבור עצמו, אבל גם כדי למנוע העברה של הנגיף.
טוב, אז גם חיסונים וגם ככל הנראה, שוב, גם מסכות, גם אולי עוד נכון. בדיקה ברגע שחוזרים לארץ. נכון. המצב כן. טוב, כפי שאמרת, אבל אנחנו לא שמחים לשמוע על התפרצויות כאלה. זה תופס אותנו באמת לא מוכנים לזה.
אני לא יודע אם לא מוכנים, כי בסך הכל אם נסתכל קצת על מה שהמערך פה בארץ במשרד הבריאות עושה, זה שאתה יודע, זה שאנחנו עולים מיד ואנחנו יודעים שזה זן עודי, זה כי יש לנו מערך מצוין ואין לנו הרבה חולים. סך הכל, כחולים פעילים במדינת ישראל יש לנו בערך 280, זה כלום. אני מתערב איתך שיש יותר חולים בהצטננות ועוד כל מיני שפעות כרגע בארץ מאשר קורונה. אז המספרים מאוד קטנים, אבל אנחנו באמת צריכים להיות עם יד על הדופק ולעקוב אחרי זה ולבודד את כל מי שיש חשד. אז אני חושב שאנחנו, יש לנו עבודה, אנשים משגיחים, אבל יש גם אחריות ציבורית של כל אחד ואחד. והדבר הטוב זה שאולי בתי ספר עכשיו יוצאים לחופש, שאולי יהיו פחות הדבקות במקומות האלה.
מעניין. טוב, מעניין. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה, אוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. תודה.
תודה רבה, להתראות.
קשר בין חלבונים עשוי להיות מפתח לתרופה או לטיפול באוטיזם ובאלצהיימר. החלבונים שמשפיעים על תפקוד המוח, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצאו קורלציה או קשר בין החלבונים, חלבונים ששומרים על תהליך הזדקנות תקין, מיד נבין מה זה אומר, לבין חלבון שאחראי על התפתחות המוח. ומה אפשר להרוויח מחשיפת הקשר הזה? תרופה אולי שתסייע לילדים אוטיסטים עם סינדרום ADNP שמיד נכיר, ולמניעת תהליך ניוון תאי עצב, תהליך שגורם למחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון. המחקר נערך בהדרכת פרופסור אילנה גוזס, שכבר נמצאת איתנו על הקו. מאמר על המחקר פורסם בכתב העת מולקיולר סייקייטרי. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לנוירו-אנדוקרינולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה, חוקרת בבית ספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אילנה גוזס, שלום.
תודה רבה.
תראי, רגע לפני שאת מודה לי, אני מוכרח לומר שאנחנו זקוקים להסבר שלך, מה עם אותם חלבונים, מה הקשר ביניהם, ואיך בזכות הקשר הזה אפשר יהיה, אולי ברבות הימים, לפתח איזושהי תרופה. אבל למדי אותנו באמת על החלבונים האלה שקשורים להתפתחות של התפקוד המוחי.
אוקיי, בשמחה רבה. אז חלבון אחד אנחנו קוראים לו ADNP, זה חלבון שהתגלה במעבדה שלי לפני כ-20 שנה. ADNP זה מלשון Activity Dependent Neuroprotective Protein, והוא מגן על תאי עצם מפני בלימה של הפעילות החשמלית. כמובן שבלי פעילות חשמלית המוח שלנו פשוט לא פועל. אז זה חלבון חיוני להתפתחות המוח. כאשר אנחנו בעצם ביטלנו את פעילותו לגמרי, הוצאנו אותו מהגנום של העכבר, לא נוצר מוח. הוא חיוני להתפתחות המוח, ובשנים האחרונות הסתבר שהוא אחד, כאשר הוא עובר מוטציה בילדים, או בעצם בעוברים, או יכול להיות אפילו בתאי הזרע, המוח מתפתח, אבל בעצם הילדים האלה שחולים בסינדרום ה-ADNP, הם בעצם על הרצף האוטיסטי, ויש להם בעיות קוגניטיביות, ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם מועטת. והשאלה, איך, למה זה קורה, איך זה עובד, ואיזה חלבונים אחרים שמעורבים. אז אנחנו יודעים, מצאנו גם ש-ADNP מבקר במשך ההתפתחות כ-400 גנים, שהרבה מאוד מהם חיוניים להתפתחות המוח. זאת אומרת שהוא גן מפתח בהתפתחות המוח, וגם אם הפעילות שלו יורדת, או אם כמותו יורדת, או אם הוא עובר מוטציה, זה יכול לדחוף למחלות של נורדגנרציה. זאת אומרת, ההשפעה שלו המסיבית היא בתחילת ההתפתחות, אבל גם אם הוא לא מבוטא טוב, אז זה גם יכול להשפיע על הזדקנות לא תקינה, או הזדקנות מועצת של המוח. זה קשור בעצם למגוון של...
הוא איכשהו קשור באמת למחלות שאנחנו מכירים, כמחלות שביסודן גם כן, הפרעות חשמליות, אני משער וכולי.
נכון.
זה בהכרח קשור למחלות ניווניות במוח?
כן. הוא קשור למחלות אלצהיימר, וגילינו גם שגם בתאים במוחות של חולי אלצהיימר, וגם במוחות של אנשים מאוד זקנים, הוא יכול לעבור מוטציה, וכשהוא עובר מוטציה, זה מוטציה בתאים, זה מוטציות סומטיות, מוטציות תאיות, ואז כשהוא עובר מוטציה, בעצם ככל שיש יותר מוטציות, כך יש יותר פתולוגיה של מחלת אלצהיימר, והפתולוגיה של מחלת אלצהיימר כמובן קשורה בהידרדרות בקוגניציה, שזה הסמן של מחלת אלצהיימר. אז הוא מאוד מאוד קשור. אז הוא קשור לשני הצדדים, אבל כאשר הקשר העיקרי הוא בהתפתחות המוח, כמו שאמרתי. ויש גם חלבונים, אנשים שעובדים על הזדקנות בריאה, מוצאים חלבונים שקשור, או גנים, כמובן גנים מקודדים לחלבונים, שקשורים להזדקנות בריאה. אחד החלבונים שקשורים להזדקנות בריאה נקרא סירט-1 או סירטוין-1, והוא בעצם קשור לשימור המצב של הגנום, והוא גם כן משפיע על הרבה מאוד חלבונים, והוא נמצא קשור ישירות להזדקנות בריאה. הוא גם קשור להתפתחות, אבל הקשר העיקרי זה להזדקנות בריאה. ומה שאנחנו בעצם ראינו, וזה אני צריכה להגיד, הסטודנטיות שלי המצטיינות, הן ראו קורלציה בין הביטוי של ADNP והביטוי של סירט-1. זאת אומרת שכשיש יותר מזה, אז גם יש יותר מזה. זאת אומרת, ישנה קורלציה חיובית בין הביטוי של החלבונים האלה. ואז החלטנו לחקור האם יש קשר יותר עמוק ביניהם. ומצאנו שיש קשר בשתי רמות. ברמה אחת הם כנראה משתפים פעולה בהגנה מפני ההיווצרות הזאת של הפתולוגיה של מחלת אלצהיימר. עכשיו זה נורא מפורסם, הנוגדנים האלה כנגד מחלת אלצהיימר, התרופה החדשה, שהיא עובדת בעצם על צברים של חלבון במוח, אבל יש שתי פתולוגיות שדוקטור אלצהיימר ראה, אחד זה צברים של חלבון אחד שנקראים הפלקים המילואידים, והשני זה הצטברות של חלבון אחר שנקרא טאו, שזה חלבון שאני מאוד אוהבת, כי זה כמו תל אביב יוניברסיטי, אוניברסיטת תל אביב.
אגב, לאחרונה באמת פתאום הפך להיות יותר אופנתי לדבר על הטאו ופחות על המיילין. כן, בדיוק.
נכון, נכון, נכון. אז הטאו הוא בעצם חלבון שקשור לתפקוד תקין של תא העצב, ובעצם הוא קשור להולכה בתוך תאי העצב, וגם לשמירה על המבנה של תא העצב, שיש לו שלוחות מאוד מאוד ארוכות. ומה שמצאנו זה שכנראה סירט אחד או סירטואין אחד ו-ADNP בעצם משתפים פעולה בשמירה על הקישור של טאו לעברונים האלה שחיוניים ליצירת קשרים בין תאי עצב, לתנועתיות בתאי עצב ולשמירה על המבנה של תאי עצב. מה שעוד מצאנו, אנחנו בעצם מנסים לפתח תרופה על בסיס של מקטע מאוד מאוד קטן מ-ADNP שמזרז קישור של טאו בעצם לעברונים האלה, שהם נקראים מיקרוטובולי, שהם, כמו שכבר תיארתי אותם, שהם מאוד מאוד חיוניים לפעילות המוח. ואז זה בעצם מגן כנגד המשקעים של טאו, שהם קשורים ישירות בהידרדרות, במוות של תאי עצב ובהידרדרות הקוגניטיבית, כמו שקורה במחלת אלצהיימר. אנחנו גם גילינו את זה, האמת, במוחות של ילדים אוטיסטים. זאת אומרת שהפתולוגיה יכולה להיות קצת דומה, גם בהתפתחות וגם בהזדקנות, ברמה של הטאו הזה ששוקע.
ואם נחזור באמת לילדים שנולדים עם הפרעה או בעיה או מוטציה ב-ADNP, זה משהו שאפשר לעלות עליו במהלך ההיריון? זה משהו שהוא חלק מהקוד הגנטי שאנחנו לעתים בודקים?
שאלה מצוינת, כן. רק שזה קצת כמו לחפש מחט בערימת שחת, כי זה אחד הגנים המובילים שגורמים לזה, אבל יש עוד גנים. אז בעצם אפשר לעשות בדיקה במהלך ההיריון. צורה אחת זה להסתכל על המוטציות הנפוצות, זה קיים כבר בעצם, או לעשות ריצוף, שזה כל הזמן הולך ונהיה יותר ויותר זול, זה משהו שהוא ריצוף של ה-DNA, זה משהו שכן קיים ומוצאים, אבל זה עדיין לא ממש בשימוש כאילו נרחב, אבל זה כבר משהו שכן קיים, אני מניחה, שבעוד מספר שנים זה כבר יהיה יותר נרחב, כן. אבל גם אפשר למצוא את זה כמובן בילד שמיד שהוא נולד. שוב פעם, אבל צריך לראות שישנה בעיה. אבל כן אפשר למצוא את זה במצב טרום לדתי.
ואז אולי באמת בעתיד יהיה אפשר לתקן את זה בזכות איזושהי תרופה, שאיכשהו תגשר על הפער הזה במוטציה שגרמה לכך שלא החלבון הנכון הוא זה שיהיה התוצר של הקידוד של המוטציה הראשונית? זאת אומרת, איך בדיוק יערך התיקון?
אז התיקון שאנחנו מציעים כרגע, וזה עדיין רק בגדר של תוכניות קליניות, זה בעצם במתן של חלק מהחלבון, החלק מהחלבון, אמרתי לך, שיש מקטע מאוד קטן מתוך החלבון, שהוא בעצם האחראי לקישור של החלבון, למיקרוטובולי האלה, לעברונים האלה שהם מאוד חיוניים בתא, גם ליצירת קשרים בין תאים, גם למעבר של חומרים, וגם לשמירת המבנה של תא העצב, אז זה מאוד מאוד חיוני. אז זה בעצם מענה שאנחנו נותנים, שמה שקורה במוטציות האלה זה שהן בעייתיות, זה שהחלבון בעצם מופיע בצורה לא שלמה, הוא נשבר כתוצאה מהמוטציה. הוא לא מיוצר עד סופו. ואז אם אנחנו מחזירים את החלק הפעיל הזה, זה בעצם מעודד את הקישור, ומה שראינו עכשיו, שזה לא רק של ADNP, אלא זה שגם של סרט אחד, גם כן מתקשר יותר טוב לכל המערך. זאת אומרת, זה בעצם משפיע על מגוון של חלבונים, ואז זה מגן. אז זה מענה אחד, זה כמו replacement therapy, או החזרה של חלק חסר ומגביר את הטיפול. מבחינת טיפול גנטי, זה חלום בשלב זה, בגלל שהמוטציות זה לא מוטציה אחת, זה מספר מוטציות. ואז יש לך מספר מוטציות, אתה לא יכול לבוא עם בעצם עדכון של הגנום, ולהגיד, הנה, בואו נשנה את הנקודה הזאת והזאת, ואז נתקן, כי בכל ילד זה יכול להיות שינוי אחד, וגם במבוגרים, כשיש לנו את המוטציות הסומטיות. לדעתי, אנחנו צריכים פשוט לנסות להבין יותר את המנגנון, ואז ייתכן שבעתיד נוכל לבוא בצורה מושכלת ולתת אולי מענה גם של טיפול גנטי, אבל הטיפול הגנטי הוא גם סבוך, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מתי המוטציה מתרחשת. יכול להיות שהיא מתרחשת גם בתא זרע או בתא ביצית, ואז זה יותר קל. אבל אם היא מתרחשת במשך החיים, אז זה יותר מסובך, וגם צריך לזכור שכאן אנחנו מדברים על המוח. אנחנו צריכים לעבור את מחסום הדם מוח, להגיע לתאים ולתקן, ומה שאנחנו גם מצאנו זה שבמוח המזדקן, במחלת אלצהיימר, יש הרבה מוטציות בהרבה חלבונים. ואז, שוב, אנחנו צריכים לנסות להבין את המנגנון ולדאוג לאורח חיים בריא, ולשמור שלא יהיה הצטברות יותר מדי גדולה של מוטציות, וזו הדרך, פחות הגישה יותר מדי גנטית.
מאוד מסקרן, וטוב, לאט לאט נועל, בסופו של דבר תמצאו את מה ששם גורם להפרעות החשמליות האלה. נשמע שמשהו שאמור לנקות את אותן מוטציות, או משהו שאמור לסדר את הדברים, פועל פחות טוב כשאנחנו מזדקנים, ואז זה הולך כמובן ומצטבר עד לכדי הפרעה. כן, בבקשה.
כן, אבל יש לי משהו גם להגיד, כי מה שמצאנו זה שישנה קורלציה מאוד גבוהה בין ADNP וסירטואין, במוחות, אפילו של אנשים מבוגרים או זקנים, אנחנו מוצאים קורלציה מאוד גבוהה, אבל כשיש להם מחלת אלצהיימר, או כשיש להם מחלת פרקינסון, האזורים במוח, שזה לא בדיוק אותם אזורים, שנפגעים במחלת אלצהיימר, או נפגעים במחלת פרקינסון, שם הקורלציה מאוד יורדת, וגם ביחס להרבה חלבונים אחרים שהם מבקרים או נקשרים אליהם. זאת אומרת, שמשהו קורה, שאנחנו עדיין צריכים להבין, זה במחלות נורו-דגנרטיביות, השינויים הם יותר מסיביים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים על חלבון אחד וחושבים שכשאנחנו נפתור את הבעיה של החלבון הזה, נפתור את הבעיה, אנחנו לא נפתור, אנחנו צריכים להבין יותר את המנגנון הסבוך ואת הקורלציות בין החלבונים, ואז נפתור. וההבנה שיש קורלציה בין סירטואין 1 ו-AGNP אומר שאנחנו צריכים בעצם ללכת על שתי הבמות, ואז אנחנו נביא מזור יותר טוב, ולכן אנחנו צריכים לעשות מדע בסיסי ולחבר אותו עם המדע הקליני.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור. זה היה מרתק. פרופסור אילנה גוזס, ראש המעבדה לנוירו-אנדוקרינולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה, חוקרת בבית ספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה.
התאומים שלכם כל הזמן רבים זה עם זה? לא קרה כלום. הכירו את מחקר התאומים הגדול, מחקר חדש שמנסה לפצח את מהות היחסים בין אחים תאומים. במחקר השתתפו כ-1,500 זוגות תאומים מכל הארץ, ופורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Social and Personal Relationships. במסגרת המחקר היחסים בין תאומים נבחנו לפי 5 מדדים מרכזיים: קרבה, תלות, דומיננטיות, קונפליקט ויריבות. המחקר נערך על ידי דוקטור אילה סגל, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ומיד תסביר לנו את מהות המחקר, יחד עם פרופסור אריאל כנפו נועה מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקרת במחקר התאומים הישראלי, מרצה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית תל אביב יפו, דוקטור אילה סגל, שלום.
בוקר טוב, מה נשמע?
בואי נשמע למי שיש תאומים, מי שלא סתם מתעניין בזה כקוריוז. אנחנו מדברים על תאומים זהים או לא?
אז ככה, המחקר התאומים הישראלי הוא בעצם המחקר הכי גדול של תאומים שקיים בארץ. המחקר הזה התחיל ב-2008, פרופסור אריאל כנפו נועם הוא ראש המחקר, ואנחנו בעצם מלווים כ-1,500 משפחות של תאומים, שיש לנו גם תאומים זהים, גם תאומי אחווה מאותו מין, וגם תאומי אחווה, בעצם תאומים לא זהים ממין שונה. אז יש לנו ככה את כל המגוון של כל התאומים, שמאפשר לנו באמת להבין את המאפיינים שלהם, ואת ההבדלים בין סוגי התאומים השונים.
נו, אז קדימה, הקי בנו תובנות שגיליתם. מה מאפיין יחסים בין תאומים? האם זה משהו שמשתנה במהלך הגיל? יש משהו שמבדיל אותם או שונה ביחסים בין תאומים לבין אחים רגילים?
אז נעשו הרבה מחקרים על בעצם לא כל כך הרבה, נעשו מעט מאוד מחקרים על היחסים בין התאומים, כשכל המחקרים מראים שתאומים זהים ותאומים בכלל הם הרבה יותר קרובים אחד לשני מאשר תאומים לא זהים. ועם זה יצאנו למחקר בניסיון להבין מתי זה בעצם מתחיל ואיך היחסים המיוחדים האלה מתפתחים לאורך הילדות. ומה שראינו זה שהתאומים הזהים מאוד מאוד קרובים אחד לשני כבר מגיל 3, כשבעצם הקרבה ביניהם נשארת זהה לאורך כל הילדות, זאת אומרת היא לא יורדת, לעומת תאומים לא זהים, שהקרבה שלהם כן יורדת קצת לאורך הילדות, ובכל מקרה לכל סוגי התאומים, מדדי הקרבה הם מאוד מאוד גבוהים, הם כמעט שוברים את הסקאלה, בעוד שיחסי הקונפליקט שלהם באופן יחסי מאוד נמוכים, ככה שאנחנו נראה אצל תאומים הרבה יותר קרבה, לפחות לאורך הילדות, עד גיל 9 אנחנו חקרנו, והרבה פחות קונפליקט. אולי אחד הממצאים המעניינים שמצאנו זה את הקשר בין התלות בין התאומים. הצורך הזה להיות ביחד, שגם לפעמים מתבטא בתחושות של תסכול כשמפרידים ביניהם, לבין היריבות ביניהם. כלומר, הקנאה, הרצון, הקנאה כשכל תאום רואה שההורה השני מתעסק רק עם תאום אחד. ומה שמצאנו זה שבין התלות לבין היריבות יש קשר. ואנחנו סוברים שהתאומים גם מצד אחד משתמשים אחד בשני, לנחם אחד את השני, להרגיש יותר בטוחים על ידי הקרבה שלהם אחד בשני, אבל מצד שני גם יש שם המון רגשות של קנאה, בגלל שהם נמצאים כל היום ביחד, בגלל שהם מצפים מאיזה יחס שוויוני מההורים, וזה לא תמיד מתקיים.
ובסופו של דבר בשורה, טוב, עד עכשיו זה נשמע יחסית אינטואיטיבי. זאת אומרת, אני לא שמעתי זה משהו שהפך אותי לגמרי.
תראה, אנחנו נוטים להסתכל על תלות ועל יריבות כמדדים הפוכים. זאת אומרת, אם אני מאוד תלוי בתאום שלי, אז המדד של יריבות בעצם לא יתקיים, ואנחנו רואים את זה ממש מתפתח ביחד. אוקיי, גם את התלות וגם את היריבות, ועוד ממצא שהוא מאוד מעניין, אנחנו נוטים לחשוב שקרבה וקונפליקט הם מדדים הפוכים. אוקיי, אם אני מאוד קרוב למישהו, אז אני לא יריב איתו. ואנחנו רואים ששני המדדים האלה בכלל לא קשורים אחד לשני. זאת אומרת, יש תמים שהם גם מאוד קרובים ומאוד רבים אחד עם השני, יש כאלה שלא קרובים ולא רבים אחד עם השני, ויש גם כמובן את הקומבינציה באמצע, תאומים שהם מאוד קרובים וגם לא רבים, ותאומים שהם מאוד לא קרובים וגם מאוד רבים. זאת אומרת, אין שום קשר בין קרבה לבין קונפליקט, ואני חושבת שזה ממצא שמאוד מרגיע הורים. אני אגב אימא לתאומים, כבר בגיל ההתבגרות, כבר לא קטנים, ואחד החששות של הורים לתאומים זה כשהם רואים את התאומים שלהם ערבים, והם שואלים את עצמם האם המריבות האלה ישפיעו על היחסים העתידיים שלהם, ואנחנו רואים שלאורך הילדות בכל נקודות המדידה שלנו אין קשר בין קונפליקט לבין קרבה.
זאת אומרת, אפשר להירגע.
ואז אפשר להירגע, כן. אגב, עוד אם... כן.
בבקשה, לא, אני רוצה לשאול בכל מה שקשור לקשר בין הגיל או השלב שבו נמצאים בחיים לאותם מדדים, אבל תמשיכי ואז אני אשאל, בבקשה.
עוד ממצא שמצאנו זה ההשפעה של ההורים, של ההורות בעצם, על הקשר בין התאומים, ומצאנו שככל שההורים מתייחסים באופן חיובי יותר לילדים שלהם, בהורות יותר חמה, יותר תומכת, יותר מחבקת, ככה היחסים בין התאומים יהיו יותר חמים, וגם להפך, ככל שההורים מתייחסים, ההורות יותר שלילית, יותר עוינת, יותר מבקרת, ככה היחסים בין התאומים יהיו יותר בקונפליקט. כשאנחנו בעצם אומרים שיש פה איזושהי למידה של התאומים מההורים לגבי יחס לזולת, ובעצם נותנים להורים אפשרות גם להשפיע על איך יהיה הקשר בין התאומים שלהם. ככל שהתאומים יראו הורות יותר חיובית, יותר תומכת, ככה הם גם יתייחסו באופן דומה לתאום שלהם.
נשמע שאפשר לחלץ הרבה מאוד תובנות באופן כללי, לא רק בכל מה שקשור לתאומים מהמחקר.
נכון, נכון מאוד. אני חושבת שיחסים בין התאומים הם יותר אינטנסיביים, לפחות בחלק החיובי של הסקאלה. זאת אומרת, מחקרים מראים שהתאומים הם יותר קרובים אחד לשני, ופחות בקונפליקט אחד לשני יחסית לאחים רגילים. וגם צריך להגיד רגע שהקשר הזה הוא באמת ייחודי. בתור אימא לתאומים, שגם מכירה המון אימהות לתאומים, בעוד שאחים רגילים, יש להם הפרדה טבעית מהרגע שהם נולדים, כי כל אחד מהם בשלב התפתחותי שונה, כי אחד הולך לגן והשני נמצא עם האמא בחופשת לידה, אחד הולך לבית ספר והשני בגן, תאומים נמצאים אחד עם השני מהרגע שהם נולדים כל הזמן ביחד. האופציה השכיחה היא להפריד אותם ככה או בגן חובה או לקראת כיתה א', אבל בואו נחשוב רגע, אני משערת שאתה לא אחתם, אבל בואו נחשוב רגע על אחים תאומים, שהם באמת מהלידה לפחות על גילי 5-6, רוב היום שלהם עובר ביחד. זה מצב מאוד מאוד נדיר, וכמובן שהוא משפיע על הקשר שמתפתח ביניהם. ובגלל זה,
האמת היא שאת צודקת שאני לא חלק מתאומים, וזה באמת מעורר מחשבה, האם היה יותר קל לחיות עם מישהו שכל הזמן נמצא איתך ומשמש כאיזשהו גיבוי נפשי לכל מה שקורה איתך, או שדווקא באמת זה משהו שמעורר קונפליקטים, אבל נשמע שהיתרונות פה עולים על החסרונות.
אז התשובה היא לא או-או, זה בדיוק מה שהמחקר שלנו מנסה להגיד, התשובה היא לא או שזה מאוד טוב ונותן לך ביטחון, או שזה מייצר הרבה יותר ריבות, זה גם נותן לך יותר ביטחון, גם מייצר לך איזה אחר משמעותי שנמצא כל הזמן איתך, מצד שני זה גם מייצר דמות לקנאה, דמות למריבות, ובעיקר מריבות על עצומת לב של ההורים, שככה אנחנו ראינו שזה הדבר שהכי תאומים רוצים, זה להיות קצת לבד עם אמא ואבא.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור הילה סגל, חוקרת במחקר התאומים הישראלי, מרצה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית תל אביב יפו. תודה.
תודה רבה. ביי ביי.
טיפול חדש למיילומה, סוג של סרטן דם. מדובר בטיפול שלא רשום עדיין בישראל, הוא נמצא בתהליכי רישום בארצות הברית של ה-FDA. באירופה EMA, ובמסגרת הניסוי הקליני הטיפול הראה הישרדות כוללת של כ-13 חודשים, זמן של 3 חודשים ללא התקדמות המחלה. מי שאספה את נתוני הטיפול לכדי מחקר מהעולם האמיתי, מושג שמיד נכיר, היא דוקטור יעל כהן, מנהלת שירות מיילומה במרכז הרפואי תל אביב ואיכילוב, שכבר נמצאת איתנו על הקו. הדברים אגב הוצגו בכנס ההמולוגיה האירופי. שלום לך, דוקטור יעל כהן, שלום.
בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על הדבר עצמו, מה זה אומר מחקר מהעולם האמיתי?
זהו, מחקר מהעולם האמיתי זה באמת תחום שנכנס בשנים האחרונות יותר ויותר, מכירים בחשיבות שלו, ולפני שאומרים מה זה מחקר בעולם האמיתי, אז בואו נדבר שנייה מה זה מחקר קליני רגיל, סטנדרטי. מדובר באיזשהו מחקר שלפי פרוטוקול, אנשים נבחרים אחרי שהם עומדים בקריטריונים מסוימים, ואז הם מקבלים את תרופת המחקר, לפעמים הם מקבלים גם תרופה אחרת, ובקבוצת הביקורת, ויש ניטור שהוא מאוד מאוד מוקפד לאורך זמן, ואוסף את הנתונים, וזה בעצם התנאי של כל הרשויות הרגולטוריות, בשביל לרשום תרופה חדשה, כי זה מבטיח את כל האיסוף המוקפד של הנתונים, כולל התופעות לוואי והבטיחות, וגם כמובן היעילות. לעומת זאת, עכשיו, מחקר של עולם...
אוקיי.
כן. לעומת זאת, מחקר של עולם אמיתי, מדובר בעצם במשהו שנקרא מחקר תצפיתי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים אנשים שמקבלים את התרופה של המחקר, של, את התרופה הנבדקת, שלא במסגרת של מחקר קליני מבוקר, אלא מקבלים אותו מהרופא שלהם כחלק משגרת הטיפול, ולרוב באופן אפילו רטרוספקטיבי, כלומר בדיעבד, אנחנו מסכמים את הנתונים של האנשים האלה שמקבלים את הטיפול. ולמה זה כל כך חשוב? כי בעצם האנשים האלה שמקבלים את הטיפול בעולם האמיתי, זה לא בדיוק אותם אנשים. אנחנו יודעים שבמחקרים קליניים מבוקרים, יש קבוצה שהיא יחסית סלקטיבית, אנחנו לפי הפרוטוקול של המחקר, גם אסור לנו להכניס אנשים שיש להם למשל מחלות רקע קשות מדי, או אנשים שהם לוקחים תרופות מסוימות, או אנשים שסתם לא בהיענות בשביל להיכנס למחקר קליני, לא כל אחד מוכן, זה בדרך כלל הולך גם בכלל עם התנהגות רפואית, אז אולי התוצאות שאנחנו מקבלים במחקר הקליני המבוקר, אולי הן לא משקפות בהכרח את מה שיקרה בטיפול בעולם האמיתי, ולכן היום מקובל גם להשלים את זה באותו מחקר תצפיתי שמסתכל מה קורה תכלס באמת בשטח שלא במסגרת המוקפדת והמבוקרת הזאת.
עכשיו בואי באמת נדבר על התרופה עצמה, מה מהות התרופה, איך התרופה הזו מתמודדת עם הסרטן?
אז התרופה הזאת, שדרך אגב בארצות הברית היא כבר נרשמה ובארץ היא בהליכים, זו תרופה שהיא בעצם מה שנקרא טיל מונחה, זאת אומרת, יש פה איזשהו נוגדן שנוצר במעבדה, נוגדן זה איזשהו חלבון שיודע לזהות סמן מסוים, במקרה הזה סמן על תאי המיילומה שנקרא BCMA, והנוגדן הזה בעצם מתחבר לתא המיילומה, אבל פה יש את הטריק של התרופה הזאת, מחובר לנוגדן הזה גם איזשהו רעלן, מצומד עליו איזשהו רעלן, וברגע שהוא מתחבר לתא המיילומה, הוא בעצם נכנס לתוך התא, ואז הרעלן משתחרר ומחסל את התא הסרטני. זאת אומרת, יש לנו אפשרות לתת איזשהו רעלן, רק שלא יגיע לכל הרקומות ויעשה נזק, אלא יגיע ספציפית רק לאותו תא שאנחנו רוצים לטרגט אותו.
וזה עובד, לפי הנתונים שמוצגים.
זה בהחלט עובד יפה. יש כמה מחקרים קליניים מבוקרים שיראו שהתרופה הזאת עובדת, ומה ששמחנו לראות במחקר התצפיתי שלנו, זה ששיעורי התגובה ולחולים שמגיבים, גם המשך שמגיבים, הם לא נופלים מאלה שהתקבלו במחקרים הקליניים המבוקרים, שזה כמובן מאוד מעודד ומראה שגם בשטח אנחנו מצליחים לשחזר את התוצאות של המחקרים הקליניים המבוקרים. אנחנו אספנו נתונים מכל הארץ, ממספר גדול של מרכזים רפואיים, שבעצם הייתה לנו הזדמנות להשתמש בתרופה דרך משהו שנקרא תוכנית חמלה. תוכנית חמלה זה בעצם איזושהי שיטה שבה מנגישים את התרופה לחולים, במיוחד זה נכון עבור חולים שלמעשה אין להם שום אופציה טיפולית אחרת, שהם מיצו את כל האפשרויות, אז מנגישים את התרופה הזאת לחולים, ואנחנו בישראל ערכנו תוכנית חמלה שאני חושבת שהיא מהגדולות בעולם עם התרופה הזאת, וסיכמנו את הנתונים באמת במחקר הזה שהוצג לך.
בסופו של דבר, התוצאה היא איכשהו אופטימית או חיובית, נכון?
לגמרי, התוצאה היא בהחלט אופטימית וחיובית. אני חושבת שהרבה מאוד מהחולים שלנו הרוויחו מהטיפול הזה. כמובן שלא כולם, אבל אנחנו במיאלומה מגיעים לפעמים לשלב כזה שאנחנו צריכים תרופה נוספת. לשמחתנו יש בפיתוח גם עוד תרופות ותכשירים ושיטות חדשות במיאלומה.
טוב, אומנם מדובר במחלה לא פשוטה, אבל הרגעת אותנו, גם במהלך השיחה וגם לקראת הסוף, וזה תמיד כיף בשיחות כאלה. תודה רבה לך, דוקטור יעל כהן, מנהלת שירות מיאלומה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה.
בוקר טוב, תודה רבה.
שושנת יריחו, הדור הבא. לאחרונה הובחנו 14 מקרים של לישמניה עורית מזן חדש, זן שנקרא לישמניה אינפנטום, הטפיל החדש במחוזותינו, מופץ באמצעות כלבים ולא באמצעות שפן הסלע, שהוא זה שהיה מפיץ את הלישמניה שאנחנו מכירים אותה. שלום למי שגילה את הזן החדש שמתפשט בישראל, פרופסור אלי שוורץ, חוקר במכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, נשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. שלום.
בוקר טוב.
הסבר לנו מה ההבדל בין הטפיל, נקרא לו החדש, שוב, חדש כאן, לטפיל שאנחנו מכירים?
קודם כל, רק לפתיח שלך, לא גיליתי את הזן הזה. הזן הזה ידוע בעולם כבר הרבה שנים, ידוע קצת אפילו בישראל. החידוש הוא זה השינוי האפידמיולוגי בו. כלומר, אנחנו יודעים שבישראל שושנת יריחו, ההיסטוריה שלה ארוכה לפחות לתחילת המאה ה-20, יש כבר כלומר למעלה מ-100 שנה שמצאו את הדיווחים הראשונים, ואז הזן שגרם לזה נקרא לישמניה מייג'ור. למרות השם המג'ורי שלו, התמונה הקלינית, זה מחלת אור יחסית קלה. בדור האחרון נכנס זן נוסף שנקרא לישמניה טרופיקה, והוא עושה מחלת אור יותר קשה ויותר קשה לטיפול. לישמניה אינפנטום, ולפי השם אפשר להבין, הוא בעצם נקרא אינפנטום כי הוא פוגע יותר בילדים, אינפנטס, הוא ידוע כגורם למחלה קשה, למחלה שהמחלה לא נמצאת באור, אלא להפך חודרת לאיברים פנימיים, עושה הגדלת תחול ניכרת, הגדלת כבד, פגיעה קשה בתמונת הדם, ומחלת חום קשה שמביאה למוות אם לא מטפלים בזמן. ופתאום אנחנו רואים במעבדה שלנו שמיועדת למחקר וזיהוי מחלות טרופיות כולל לישמניה, אנחנו רואים שבשנה האחרונה, ממש בחודשים האחרונים, אנחנו רואים מקרים מרובים, צבר של מקרים, שהפעם זה מחלה אורית, שנראית כמחלה אורית אכן קלה יותר, אבל נגרמת על ידי אותו טפיל קשה, אותו טפיל מפחיד, שנקרא לישמניה אינפנטום. אז זה בעצם החידוש.
אנחנו רק, אז זהו בדיוק, שאנחנו מכירים חיידקים שעוברים מוטציות, אולי נגיפים שעוברים מוטציות לאחרונה, אבל פה אנחנו מדברים על טפיל, זה מין יצור כזה אחר, נכון?
זה יצור
לא
יותר
חיידק,
גדול,
זה לא
כן,
נגיף, וזה משהו אחר.
וזה לא משהו שעבר מוטציה, זה זן או מין נפרד שקיים, אנחנו למזלנו כמעט לא ראינו אותו באנשים בארץ, כשראינו אותו הוא גרם למחלה קשה, מחלה מסוכנת, מסכנת חיים, והמאגר שלו זה בכלבים, והנה פתאום אנחנו רואים שהמחלה הזאת לכאורה משנה כיוון והופכת להיות מחלת אור. ואנחנו עברנו על כל השנים האחרונות שאנחנו מאבחנים מלאריה, לישמניה, עברנו על החמש שנים האחרונות, ולא היה מקרה אחד ב-2018, והנה עוד 13 מקרים שיש לנו במהלך סוף 2020 ו-2021. כלומר, ברור לנו שיש פה שינוי במפה של הלישמניה בישראל, ולמעשה עוד לא פרסמנו את זה, אתם הראשונים שיוצאים עם זה, נקרא לזה לציבור הרחב, והייתי אומר, יש לזה כמה משמעויות. אחד, האבחון הוא יותר בעייתי, והרבה מעבדות בארץ שמאבחנות בעיקר מסתכלים על לישמניה מייג'ור ולישמניה טרופיקה, פחות נותנים תשומת לב או יותר קשה לזיהוי הזן הזה, חשוב מאוד שידעו ולנסות לשים לב האם אנחנו אכן רואים את זה ולזהות באיזה אזורים בארץ רואים את זה. הבעיה, הדבר השני המטריד, הוא שאם המחלה הזאת מועברת תמיד על ידי זבובי חול, אבל כמו שאמרנו, מכלבים. הקולגה שלי, פרופסור גד בנט, בית הספר לווטרינריה בארץ, יודע לדווח שכלבים נגועים מהגליל עד באר שבע. כלומר, הפוטנציאל למחלה הזאת ברחבי ישראל הוא פוטנציאל גדול מאוד. השאלה גם כמה מקרים אנחנו מחמיצים, ואם הוא קיים, אם המאגר הזה קיים, יש סבירות שגם נראה לא רק את המחלה האורית, שהיא יחסית קלה יותר, אלא אולי גם נראה את המחלה הקשה. עכשיו זה קצת מתחבר לנושא הדיון קודם, המחלה בצורתה הקשה מאוד מזכירה מחלה ממארת המטולוגית. זה מתנהג, נראה כמו לימפומה, כמו לוקמיה, ולא תמיד מודעים לזה הרופאים, לעתים חולה מגיע לניתוח הוצאת חול, ואז פתאום מוצאים, הנה, זו הייתה לישמניה. אז לכן אני חושב שאנחנו, בעצם הפוקוס של הרופאים, צריך להשתנות ולהיות יותר מודעים לאפשרות שמחלת חום, עם חול מאוד גדול, עם תמונת דם שכל התאים, תאים האדומים, הלבנים, התסיות, הכל נמצא ברמה ירודה, זה לא תמיד מחלה ממארת, אלא יכול להיות גם אותה לישמניה.
עכשיו, לסיום, יש טיפול אפקטיבי נגד אותו זן של לישמניה?
טוב, אתם דנים על טיפולים ללישמניה לאחרונה בתוכנית, אז נכון. יש טיפולים ללישמניה אורית. אנחנו בינתיים מטפלים בזה בטיפולים הרגילים. האם זה טיפולים טובים? הייתי אומר שאנחנו בחסר גדול בטיפול טוב, יעיל ובטוח לחולי לישמניה. השאלה שמטרידה אותנו, איך אתה צריך להתייחס למקרים האלו? האם אתה צריך להתייחס אליהם כמקרים אוריים בלבד, ואז אם אתה מצאת משחת פלא וטיפלת בנגע האורי, פתרת את העניין, או בגלל הפוטנציאל אולי שקיים לחדור לאיברים פנימיים, חייבים לטפל בזה במה שנקרא בצורה סיסטמית. כלומר, תכשיר תוך ורידי, תכשירים תוך ורידיים או בכדורים. לדברים הללו עוד אין לנו תשובה מלאה, אנחנו נמשיך ונעקוב, ומה שחשוב אני חושב זה הערנות של כלל הרופאים בארץ, ושמשרד הבריאות כמובן יצטרך לדעת את הדברים הללו גם. צריך לזכור שלישמניה בארץ היא קטסטרופה לאומית. יש לנו כל כך הרבה קטסטרופות, לעתים אולי זה קצת מושכח, אבל זאת קטסטרופה שמקיפה את כל רחבי ישראל, ואני חושב שזה אולי יעודד לתת יותר תשומת לב גם לטפיל הזה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אלי שוורץ, חוקר במכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, נשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. תודה.
שלום, שלום.
פיתוח ישראלי, אף אלקטרוני שמאתר חיידקים וגזים רעילים. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב פיתחו אף מלאכותי שמסוגל להריח חיידקים באופן רציף, ממש כמו אף אמיתי. האף האלקטרוני מבחין בין סוגי חיידקים שונים ויוכל להתריע בשלב מוקדם על נוכחות של חיידקים פתוגנים. האף המלאכותי מבוסס על ננו חלקיקי פחמן, מיד נבין מה זה אומר. המחקר על אותו אף פורסם בכתב את ננו מייקרו לטרס, והיישומים אגב, לאותו אף רבים, מהתראה למזון מקולקל ועד זיהוי חיידקים, כפי שהזכרנו, בבתי חולים, בבניינים ציבוריים. על אותו אף עמלו פרופסור רז ילינק, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם סטודנט הדוקטורט ניצן שאולוב, בשיתוף פרופסור ליאור רוקח מהמחלקה להנדסת מערכות מידע. שלום לפרופסור רז ילינק, סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
בוקר טוב.
למד אותנו על אותו אף, איך האף הזה בעצם מריח?
כי חיידקים, כמו בני אדם, פולטים כל מיני מולקולות לאוויר, כל מיני חומרים נדיפים. בשעה שהם גדלים, שהם מתרבים, הם פולטים כל מיני חומרים לאוויר. ומה שהאף הזה שהמצאנו עושה, הוא סופח את המולקולות האלה, וכתוצאה מהספיחה נותן סיגנל חשמלי. כאשר כל חיידק, יש לו פליטה שונה של חומרים נדיפים, ולכן כל חיידק נותן סיגנל חשמלי שונה. מבחינה כימית, מה שמיוחד באף האלקטרוני שלנו, שכפי שציינת, הוא מורכב מננו חלקיקי פחמן. באנגלית זה נקרא carbon dots. הננו חלקיקים האלה זה כדוריות קטנטנות בגודל ננומטרי, שמונחות על משטח, משטח שנותן את הסיגנל החשמלי. כאשר המולקולות, הכדורים הקטנטנים האלה, הם כמו מין דבק, והם סופחים אליהם את המולקולות הגזיות שהחיידקים פולטים. ככל שמולקולות נספחות לכדוריות האלה, משתנה הסיגנל החשמלי, וככה האף עובד.
הם ממש משנים, מה, את ההתנגדות של החשמלית שם? איך זה בדיוק עובד?
למעשה, מה שהם משנים זה לא את ההתנגדות החשמלית, אלא את הקיבול החשמלי.
מעניין.
זה בגלל שהכדוריות האלה הם דווקא מבחינה חשמלית הם לא מוליכות חשמל. הקיבול החשמלי הוא פשוט הסיגנל שלנו, והוא מאוד מאוד רגיש. זה מה שמיוחד. הדבר הנוסף שמיוחד זה שהכדוריות האלה הן סופחות ומשחררות את מולקולות הגז. לכן הניטור של החיידקים יכול להיות באופן רציף, כמו שהאף שלנו עושה.
עכשיו, בוא נדבר על יישומים פרקטיים לדבר כזה. מה אפשר להרוויח? אני הזכרתי הערכה של מוצרי מזון מקולקלים, זיהוי חיידקים. איך אפשר לרתום את הפיתוח הזה למשהו שבאמת נפיק ממנו תועלת?
אחד היישומים שאני רואה בהם מאוד אטרקטיביים זה אריזות מזון. תחשוב על אריזת בשר או אריזה של ביסקוויטים או כל מוצר מזון אחר. אתה תרצה לדעת שהמוצר מזון לא מקולקל, שלא התחילו לגדול שם חיידקים. אנחנו חושבים, אני מקווה, שבתוך האריזה יהיה צ'יפ קטנטן שמכיל את החיישן שלנו, והחיישן הזה ידווח, או ידווח לטלפון שלך, או ידווח לאיזשהו מרכז שליטה בסופר, אם גודלים חיידקים בתוך המזון. ובגלל שזה מאוד זול ומאוד פשוט לייצר את החיישן שלנו, אפשר בקלות לחשוב על חיישן כזה שישב בכל אריזת מזון, וישמור עלינו מפני זיהום חיידקי במזון.
זה כבר קורה? זאת אומרת, זה משהו שכבר אפשר להצמיד אותו למוצרים, או שזה רק פיתוח וצריך איכשהו להביא אותו עד למצב שבו יהיה אפשר באמת למכור את זה כמשהו שאפשר יהיה להשתמש בו?
לא, זה עדיין בשלבי פיתוח. כמו כל מוצר טכנולוגי, אז, או לא כמו כל, אבל כמו הרבה מוצרים שיוצאים מהאקדמיה, אז בשלב ראשון זה הוכחת התכנות במעבדה, שזה מה שעשינו. ועכשיו אנחנו בשלבים של פיתוח הטכנולוגיה לטובת המוצרים שאנחנו חושבים עליהם. כמובן שבשביל זה צריך תקציבים, ואנחנו מחפשים.
למעשה קוראים לזה אף, רק כי זה מזכיר את פעולת האף, או כי הכוונה היא לעיסוק במולקולות קטנות, שזה מה שהאף שלנו עושה, נכון? איך שהוא יודע לאסוף אותם מהאוויר, ונותן להם איזושהי תחושה אצלנו בגוף, ואז אנחנו יודעים אם מדובר במשהו רע או טוב.
האמת היא זאת שאלה מצוינת, כי מה שהאף שלנו עושה, האף שלנו לא סתם מרגיש במולקולות, אלא האף שלנו יודע להבחין בין ריחות, וזה גם מה שמיוחד בחיישן שלנו, כיוון שאנחנו יכולים לשים על החיישן סוגים שונים של הננו חלקיקי פחמן האלה. וכל סוג של ננו פחמן, ננו חלקיק פחמני, סופך אליו בצורה אחרת מולקולות של גז. ולכן החיישן שלנו לא סתם מרגיש בנוכחות מולקולות, אלא הוא יכול להבחין בין חיידקים שונים, בין ריחות של חיידקים שונים, על סמך הננו חלקיקים השונים, שזה דומה מבחינת הקונספט למה שקורה באף שלך. באף שלך יש מאות או אלפים של רצפטורים כאלה, שיכולים להגיב בצורה שונה עם מולקולות ריח שונות, וככה אתה מרגיש בריח, ואתה יודע מה זה ריח טוב, מה זה ריח רע.
אם עד עכשיו באמת, תמיד, אני לפחות התייחסתי לאף כאיזשהו חוש שהוא הכי פחות מתוחכם, זה ממש לא נכון. עם כל הכבוד
לשמור על הראייה
וכו'. זה כן, זה משהו שמדי פעם צריך לצלול פנימה ולהבין אותו. תודה רבה לך, פרופסור רז ילינק, וכמובן בהצלחה עם הפיתוח הזה, סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים, מיד חוזרים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיק הוא אבי שמאי. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. חפשו אותנו בפייסבוק וזה מיד יעלה. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, חדשות ומיד חוזרים. סין שיגרה אסטרונאוטים לחלל בסוף השבוע הזה, למעשה ביום חמישי. סין שיגרה שלושה אסטרונאוטים לעבר תחנת החלל הסינית. במסגרת השקת משימת החלל המאוישת, הם הגיעו בביטחה לתחנת החלל. הצוות צפוי לשהות שם כשלושה חודשים, שם הם יבצעו ניסויים, וגם יבדקו את תחנת החלל לקראת הרחבתה בשנה הבאה. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל הרפואי מהמכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה, דוקטור ערן שנקר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, למד אותנו על תחנת החלל הסינית, שאני לא שמעתי עליה לפני שנתקלתי בידיעה הזו. יש כבר תחנת חלל סינית, נכון? הם מן הסתם טסו לשם.
אכן, מהשבוע יש שתי תחנות חלל פעילות המקיפות את כדור הארץ. זהו שינוי דרמטי. אם בעבר דיברנו על המלחמה הקרה, מלחמת החלל בין ברית המועצות לארצות הברית, נאסא פרחה בשנות ה-60, 70, בזכות המלחמה הזו מול המעצמה האחרת הגדולה, שחקן חדש ישן נכנס גם למושבות חלל ותחנות חלל, ואכן זו היא הסוכנות החלל הסינית, שכרגע נמצאים שלושה טאקונאוטים, אסטרונאוטים סינים, ספני חלל בשפה שלהם, שהם מאיישים בצורה קבועה לציר זמן ארוך, לפחות לשלושה חודשים הקרובים, את תחנת חלל, אכן סינית, שיש בה כבר רכב חילוץ, דומה לרוסי, טכנולוגיה של תחנות חלל דומה לרוסי, ושיגור מוצלח מאוד, עם אחרי תיקונים רבים ופחד מכישלונות, לעבור ל-Human Mission, שזה לא הראשון, כבר היו בעבר, ב-2013, ולאחר מכן, רק להזכיר, סין לא רק מקיפה את כדור הארץ, נחתה בצד האפל של הירח, נחתה גם על המאדים. אין ספק שיש פה עוצמה שמתבטאת גם במשימות אנושיות בתחנת חלל שכזו.
עכשיו, אני מבין שחלק מהעניין זה לייצר איזושהי תשתית לקראת הרחבת תחנת החלל, נכון? מה, זאת תחנה שבונים אותה מתוך עצמה? איך זה בדיוק עובד?
אכן, המשימה הזו היא המשימה השלישית מתוך סדרה של 11 משימות. בעצם הם מצליחים להביא חלק אחרי חלק לא מאויש. ניתן לחבר את החלק לתחנת החלל הקיימת. ואז מגיעים הפועלים הסינים שהם טאקונאוטים שהוכשרו כ-6,000 שעות על מנת להיות בנאי חלל. במחשבה שאת החלקים הטכניים, הזזת הרכיבים השונים למקומות, כמובן זיווד והפעלת מערכות המחשוב, תקשורת, הם יבצעו בצורה הומנית. אני יכול להגיד שיש וי-פיי סיני גם בחלל. אתמול בעצם העלו את הסוויץ' אחרי בדיקות של תקינות, וכעת הם יכולים להסתובב בכל חלקי תחנת החלל הסינית, ובעצם לחוות את החוויה של חיבור לכדור הארץ, כל מה שמשתמע מאימיילים, תקשורת, חדשות, בצורה ישירה, והסינים למדו אכן ממעבר. בעבר לא שמענו על מה הסינים עושים, היום הם לוקחים כמעט בצורה זהה את התוכנית החשובה של בניית תחנת חלל, את התוכנית המדעית המתלווה, אני מקווה שישראל תיקח חלק בשנים הקרובות, היא כבר לקחה חלק חינוכי בעבר, והאחרון זה החלק החינוכי, הווה אומר שידורים מהחלל למערכות האוניברסיטאות בתי הספר, על מנת לגדל דור של מדענים בסין מוטים לכיוון המדעים המדויקים, ביולוגיה, הנדסה וחלל.
שזה באמת, זה הפך להיות עוד אחד מהאינטרסים, במרכאות או לא במרכאות, של טיסות לחלל. פתאום באמת הפצת הבשורה הזו, הניסיון לגרות באמת את הילדים והילדות ללמוד מדעים וכו', זה לגמרי הפך להיות, הרשתות החברתיות וכל הדרך ליוטיוב לייב וכו', כל הדבר הזה יצר איזשהו משהו אחר, חוויה אחרת לגמרי עבורנו, הציבור, ביחס למשימות האלה.
לקח זמן להבין שבעצם לימודי חלל, ואני בוגר תוכנית ה-ISU, ה-International Space University, שבעצם מי שבא ולומד חלל בצורה ממוקדת, גם בתיכון, ויש תוכניות חלל בישראל, ואין ספק בהמשך באוניברסיטה, הוא בעצם לומד אוסף של מקצועות. בעבר חשבו יותר מקצועות של הנדסה, הנדסה של חלל לבנות רכבי חלל, שיגור, אין ספק, תקשורת בלוויינות, אבל היום, ואולי נדבר בהמשך על פרויקט רקיע, שהולך להיות אחד המובילים בישראל בשנה הקרובה, כל זה גם על מנת שבני אדם יוכלו להקיף את כדור הארץ ולצאת למקומות רחוקים יותר, ופה כל הניסים של הביולוגיה, המיקרוביולוגיה וכמובן הרפואה הנכנסים. אני חייב להגיד שאני זכיתי להיות בין הראשונים בתוכנית החלל הסינית, עברתי לגור עם אשתי בסין לפני 20 שנה, כאשר החלו התוכניות הארוכות טווח של סין, סין בונה ב-100 שנים חומה שמקיפה אותה, וגם אז היא הצהירה, אנחנו ב-100 שנים לקראת התרחבות מכדור הארץ, ואז יצאתי ללמד את הסינים את רפואת החלל. שהייתי בסין, ישבתי עם הרופאים התעופתיים באותה תקופה שנפכו לרופא חלל, והסברתי על הלב, הריאות, שאין הבדל בין התקונאוט הסיני לאיתן סטיבה הישראלי השני בחלל, שכן ישוגר כבר בפברואר בשנה הבאה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור ערן שנקר, מנהל רפואי המכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה. תודה.
יום טוב. Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one.
לוויין מעץ ישוגר לחלל. מדובר בננו לוויין, לוויין קטן שמשקלו קילוגרם אחד, עשוי מעץ, והוא למעשה בנוי מלוחות דיקט עם ציפוי מיוחד. הוא ישוגר ככל הנראה עוד השנה כחלק ממשימה שתוכננה על ידי חברה מפינלנד. אנחנו שמחים לומר שלום ליזם, למהנדס החלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, מידת פריאנטה. שלום.
בוקר טוב דודי, שבוע טוב. נו, אתה כבר תכננת מה אתה עושה עם הדיקט שנשאר לך מל"ג בעומר?
זהו, זה ישר זורק אותי, טוב, כסטנדאפיסט זה ישר זורק אותך לפאנצ'ים על או לג בעומר, או טו בשבט, או כל מה שקשור לעצים. אבל למה אנחנו צריכים לוויין עשוי מעץ? הרי אנחנו יודעים שעץ זה חומר שיש לו יתרונות, אבל יש לו חסרונות. למה צריך את זה?
האמת, שאני גם שואל את עצמי את השאלה הזאת, ניסוי מעניין מאוד, של, כמו שאמרת, חברה מפינלנד, שנקראת ארטיק אסטרונאוטיקס, שמי שייסד אותה הוא בכלל סופר ושדרן פיני מאוד מפורסם, יארי מקינן, שהחליט שהוא רוצה לעשות a biodegradable satellite, ואכן הלוחות מבנה של הלוויין יהיו עשויים מדיקט, לא סתם דיקט, דיקט באיכות מאוד גבוהה, ויסה, והוא יעבור הרבה מאוד הכנות לקראת. זה לא יהיה כמו שהוא, קודם כל יכניסו אותו לתנור, לתהליך שנקרא thermal bake out, מכניסים אותו לתא וקום, מעלים את הטמפרטורה, ולמעשה הדיקט יאבד את כל הלחות שיש בתוך העץ, ואחר כך, בנוסף, העץ עצמו יעבור תהליך של deposition, שבו שכבה אחת של מולקולות אלומיניום מואשרות בחמצן, יצפו את העץ משני צדדיו, משתי סיבות. אחת, מכיוון שבגובה שאליו הלוויין מתוכנן להיות משוגר, בגובה שסביבות 500 קילומטר, יש עדיין חמצן, חמצן אטומרי שפוגע ומזיק מאוד באלקטרוניקה ובחלקי מבנה, וגם בגלל העניין של outgassing או הגזה בחלל, מכיוון שהלחץ הוא אפס, החומרים שאינם עוברים טיפול מיוחד, פשוט מגיזים או מאבדים את השכבות העליונות של החומר, מולקולות נפרדות ושתות אל החלל, ולכן אם הדיקט לא יעבור את הטיפול המיוחד הזה, הוא פשוט ייכשל. על הדרך, כשמנצלים את הגימיק היפה הזה, סוכנות החלל האירופית מעלה פה כמה ניסויים כדי לבחון טכנולוגיות חדשות. אחת, סוללה פולימרית חדשה שאמורה להיות קלת משקל במיוחד, סדר גודל של פחות מ-50% משקל מסוללה רגילה, ושתאפשר יכולת לייצר חשמל בפחות משקל. והדבר השני, יש אזורים בלוויין עצמו שיהיו מצופים בחומרים שונים, כל מיני סוגים של לקה כזו או אחרת, ומצלמה על מוט סלפי שעשוי מאלומיניום, תצלם את השינויי צבע הצפויים כתוצאה מהתגובה של החומרים השונים לקרינת האולטרה סגול החזקה שיש בחלל.
שמע, זה באמת מעורר, אני מוכרח לומר שנקודת המוצא באמת הייתה איזשהו גימיק לוויין מעץ וכולי, אבל זה באמת מעורר הרבה מאוד שאלות. בוא נדבר על הקרינה הזו שהזכרת עכשיו. מאיפה מגיעה הקרינה הזו שמדי כמה אייטמים מדברים עליה? למה יש קרינה בחלל?
יש שני סוגים של מקורות קרינה ללוויינים ולגופים שנמצאים בסביבת כדור הארץ. הגוף המיידי והברור הוא השמש. קור אטומי ענקי שפולט כל הזמן קרינה בכל אורכי הגל. אחת לכמה זמן יש פליטת מסה רצינית מאוד וחלקים כבדים. זה אומר אפילו גרעינים של הליום עפים לכיוון כדור הארץ. זה נקרא גם רוח השמש. אנחנו פה למטה פחות מרגישים את זה, כי יש לנו את השדה המגנטי, שבעצם מגן עלינו ולוחד את רוב החלקיקים הרעים. לוויינים פחות מוגנים. זה סוג אחד של קרינה. סוג אחר של קרינה היא קרינה קוסמית, שפה היא מאוד 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 מפתיעה וגם בלתי צפויה. לגבי קרינת השמש, יש לנו המון מצפים, כולל אחד בחרמון פה במדינת ישראל, שכל הזמן צופים לכיוון השמש, ונותנים לנו התראה, מכיוון שאנחנו יכולים לראות כשיש התפרצות שמש, אנחנו יכולים לקבל התראה של בין כמה שעות לכמה ימים, לגבי סופת קרינה שמתקרבת. קרינה קוסמית מגיעה מכל מקום, היא מגיעה משמשות אחרות, מכוכבים אחרים, וזה בכל המרחב, בכל התלת מימד שסביבנו, כי אנחנו באמת נמצאים ביקום תלת מימדי, ו... הקרינה הקוסמית יכולה להיות גרועה לא פחות. אחד הדברים הבעייתיים ביותר, זה דווקא ההתקדמות הטכנולוגית יצרה רגישות יותר גבוהה לקרינה, ואני אסביר. יש לנו היום כמעט בכל רכיב אלקטרוני שאנחנו מפעילים, כרטיס מודפס, או מה שנקרא PCB, Printed Circuit Board. זה בעצם שכבות 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 של חומר מוליך, במרחק הולך וקטן. היום אנחנו מדברים כבר על PCB שהמרחק בין השכבות בו הוא פחות מ-10 ננומטרים, וככה מכניסים מעגל חשמלי מאוד מסובך ומאוד גדול לשטח מאוד קטן. אבל מה הבעיה? לפעמים חלקיקים טעונים, כמו אלקטרונים טעונים או אפילו פרוטונים, נתקעים בין השכבות ובעצם יוצרים קצרים. אם חלקיק טעון נתקע בין שכבה בזמן ש הכרטיס עובד ויש בו מתח, הוא יכול ליצור קצר שישרוף את החלקיק. אם אין מערכות הגנה, שמדובר בעצם על מערכת שמזהה עלייה חדה בזרם, ומיד מנתקת את מקור החשמל. כשאני אומר מיד, אני מדבר על ננו שניות, עד כמה עשרות ננו שניות לניתוק, כדי למנוע שריפה של הרכיב האלקטרוני. אז זה מה שקורה, ומה שמעניין זה שעד שאנשים לא יצאו לחלל, ולא באמת התחילו להפעיל רכיבים אלקטרוניים בחלל, בכלל לא היינו מודעים לתופעה הזאת. זה משהו שלמדנו על ניסיוננו, על בשרנו, יש לא מעט לוויינים שפשוט נכוו. הניסוי המעניין בחומרים שונים והתגובה שלהם לקרינה האולטרה סגולה, זה גם משהו שלמדנו כתוצאה מניסיון. בגלל שאין שום סינון בחלל, אין הגנה של האטמוספירה של כדור הארץ, אין הגנה של השדה המגנטי, הקרינה האולטרה סגולה היא הרבה הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו חווים פה על חוף הים, כשאנחנו יוצאים משתזף ונשרפים. זה גורם לעיוותים טרמיים, זה גורם לשינויי צבע, זה גורם למשל לתופעות שבהם הזכוכית המגנה על פאנלים סולאריים הופכת אחורה, ולפעמים אפילו אטומה לחלוטין, ויהיה מאוד מעניין לראות את הצילומים שיגיעו לכשישוגר הלוויין מניו זילנד בסוף השנה, על החומרים והעמידות שלהם לקרינת UV, אולי יצליחו למצוא דרך לעשות זאת באופן פשוט וזול. היתרון של דיקט הוא כמובן שהוא מאוד מאוד זול, אבל הוא גם מאוד קל. אגב, יש חברה ישראלית שכבר לפני כמה שנים, ביחד עם צוות שלי, עשינו תהליך מאוד מאוד דומה, אבל אז השתמשנו בפלסטיק במדפסת תלת מימד. התפסנו מבנה של ננו לוויין, בדיוק כזה, של 10 על 10 על 10, ממדפסת תלת מימד פשוטה, אבל אז עשינו לו תהליך של ציפוי מתכתי, כדי שהוא יוכל לשמש לחלל, ואפילו התקדמנו לאיזושהי נקודה שבה הצענו את זה לסוכנות החלל הישראלית, אבל מחוסר עניין לציבור הפרויקט נעצר. אני מקווה ששרת המדע החדשה תרים את הכפפה.
טוב, תודה לך, מידת פריינטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל. תודה.
יום טוב.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב, מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן שרון.
השבוע, כל כך הרבה שינויים, ממשלה חדשה וגם התבטלה חובת עטיית המסכות של הקורונה, מי היה מאמין? שינויים זה דבר שדורש הסתגלות. זה הזכיר לי סיפור שמגיע מסין, סיפור על מלך אחד. היו היה מלך. הוא היה מלך חזק, רב עוצמה. הוא הגיע משושלת מלכים מכובדת. הוא היה מפורסם בכל העולם. הוא ניהל את ממלכתו המפוארת. היה לו גם ארמון גדול, ובו המון חפצים יקרים. בין החפצים היקרים שלו היה גם קד אחד. הקד היה רגיל למראה, אבל היה לו סיפור. המלך ידע שהקד הזה עבר במשפחה מאב לבן, ושכל מלך שמר עליו יותר טוב מקודמו. המלך הזה ידע כבר מגיל צעיר שהוא חייב לשמור על הקד. לכן כשהתמנה לתפקיד המלך, בנה לקד חדר מיוחד. הציב שם שולחן, שמר עליו בטמפרטורה מסוימת, עם תאורה מותאמת, וגם מינה שומר מיוחד שישמור רק על הקד. המלך היה קפדן מאוד בעניין הזה. הוא היה עובר כמה פעמים ביום לבדוק את הקד, ואם הוא היה מוצא על הקד גרגר אבק, אפילו קטנטן, הוא היה מיד מתרתח זועם ושולח את השומר אל מותו. שומר התחלף בשומר, התחלף בשומר, הימים חלפו והשומרים התחלפו. והנה הגיע הזמן למצוא שומר חדש לקד. בדיוק אז הופיע בשער הארמון איש זקן. הוא סיפר שחלם חלום ובחלומו ראה את עצמו בתור שומר הקד. הוא ביקש שהמלך ימנה אותו לתפקיד. המשרתים ששמעו את הסיפור אמרו לזקן, אתה השתגעת? זה תפקיד נוראי. אתה בטוח תאבד את החיים שלך, ככה או אחרת. כדאי לך לברוח כבר עכשיו. אבל הזקן התעקש, נחוש בדעתו. רוצה להתמנות לתפקיד שומר הקד. טוב, המלך הסכים. ביום המיועד, הובילו אותו אל החדר, הראו לו את הקד, הסבירו לו בדיוק איך הוא צריך לשמור עליו, והזקן הנהן בראשו והסכים, ואכן החל לשמור על הקד. ביום הראשון וביום השני וביום השלישי. כשהגיע המלך לבדוק את הקד, לפתע פתאום הזקן הסתובב אל הקד, הרים אותו, הטיח אותו על הארץ ושבר אותו לרסיסים. המלך הביט בו ואמר, מה עשית? אתה השתגעת? למה עשית דבר כזה? הוא ניסה לאסוף את הרסיסים, אבל הם היו כל כך קטנים שאי אפשר היה אפילו להדביק אותם חזרה. המלך היה כל כך המום, הוא הסתובב בחדר, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. הוא זעם, הוא כעס, הוא צעק. אבל הזקן הישיר עליו מבט ואמר לו, תראה, אני ידעתי שכל כך הרבה אנשים איבדו את החיים שלהם בגלל הקד הזה. אני הבנתי שאני איש זקן, ערירי, אין לי משפחה. ובאתי כי הייתי מוכן להקריב את עצמי כדי לחסוך חיים של אחרים. כשהמלך שמע את זה, הוא נעצר פתאום, הסתכל על הזקן ואמר לו, אני לא מאמין, אתה הקרבת את עצמך כדי לחסוך חיים של אחרים? אתה ראית את התמונה הגדולה שאני לא ראיתי. ובגלל זה, אני בוחר לשחרר אותך. ואכן, המלך שחרר את הזקן לדרכו. ועכשיו, כשלא היה קד לשמור עליו, כבר לא היה צריך שומר קד, וגם לא חדר מיוחד, וגם לא קפדנות יתר ו... עוד כל מיני דברים כאלה. והמלך מיום ליום נעשה פנוי יותר. אמרו עליו שהכתפיים שלו משוחררות יותר, שהבעת פניו נעשתה רכה יותר, ואפילו אמרו עליו ששמעו אותו שורק לעצמו מנגינות במסדרונות הארמון. שינויים. לפעמים זה פשוט, לפעמים זה מורכב. בואו נקווה שכל השינויים יהיו לטובה. אז, ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.
המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן.
מזמינה אותי לארוחת בוקר, אני מזמין אותך
חנוכת בית,
היא אף פעם לא תהיה שלי, אולי תהיה קצת לידי, וגם זה לא בטוח. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב,
ועיניים בורקות בחיוך רעב,
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. אני הולך ונזכר
ברחובות של פריז, איך היה לנו קר,
התחבקנו דקות ארוכות מתוקות, התעוררתי ושוב זה נגמר. אבל היום, היום אני יוצא, היום אני עושה מעשה, מישהו זרק לי גלגל הצלה
ואמר אהבה זה דבר מדבק.
כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, עיניים בורקות
בחיוך רעב,
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, בעיניים בורקות בחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות, המחוות שלה מאופקות ושלי
עולות על גדותיהן,
היא מזמינה אותי להיזהר, אני מזמין אותה
להישאר,
היא מגיעה בשעה המדויקת ולרגע הכל מתאפשר. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, עיניים בורקות בחיוך בהם, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, עיניים בורקות בחיוך בהם, אני רוקד את הריקוד המוזר של
ובמסגרת פינת הקתדרה למוזיקה נעסוק בטלפון כאמצעי לתקשורת אנושית וכביטוי מוזיקלי אומנותי. שלום למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, פרופסור משה זורמן, שלום.
שלום, דודו, בוקר טוב. נו, השבוע...
קח אותנו לדבר בטלפון, בבקשה.
אני מדבר בטלפון. השבוע רכשתי טלפון סלולרי חדש, ואיך המוכר מנסה לשכנע אותי בטיב המכשיר? הוא אומר, יש לו מצלמה מעולה, אורך חיי סוללה משופר, זיכרון גדול. ואז אני הזכרתי שפעם טלפון שימש לתקשורת מילולית בין בני אדם. הם דיברו אחד עם השני בטלפון, וגם עוד נזכרתי שכמה יצירות מוזיקליות מאוד חשובות נכתבו בנושא הזה במאה ה-20, מכל סוגות המוזיקה שאנחנו מכירים. אז בואו נתחיל דווקא בשתי דוגמאות מעולם האופרה. המלחין האיטלקי-אמריקאי ז'אן קרלו מנוטי התמחה כתיבת אופרות קאמריות קצרות, קטנות בסיסיות, אפילו האופרה הישראלית, העלתה את המדיום שלו לפני איזה חודש באופרה שלנו. הוא כתב ב-1947 אופרה קומית לשני משתתפים ושמה הטלפון. הסיטואציה, זוג אוהבים נפגש, הגבר רוצה להציע לאישה נישואים, אבל צלצולי טלפון דחופים, שיחות אינסופיות של האישה לכל חבריה, מונעים ממנו להשלים את המשפט שאותו תכנן. בסוף, בייאוש, הוא חייב לעזוב הרכבת שלו עוד מעט עוזבת התחנה, ואת הצעת הנישואים שלה הוא כבר מוסר לה בטלפון כמובן. החיים והאהבה ביד הטלפון. בוא נשמע כמה צילים מתוך אופרה מאוד פופולרית, קטנה, של ז'אן קרלו מנוטי, הטלפון.
You know how much I've always liked you.
Yes, dear.
Well then, I was just wondering, that is of course after I come back, if you would consider...
What, dear?
I don't quite know how to tell you.
Excuse me. Hello, hello. Oh, Margaret, it's you. I am so glad you called. I was just thinking of you. It's been a long time since you called me. Who? I? I cannot come tonight. No, my dear, I'm not feeling very well. Well, I wish I could be there. I'm afraid I must not. What did you say, my darling? What did you say? Hello, hello. Please speak louder. I saw the funniest thing.
טוב, יש לא מעט יצירות שמתייחסות לכל מיני אמצעי תקשורת וכל מיני כלים שהם חלק מהחיים שלנו, נכון? זה אמנם לא נפוץ מאוד, אבל זה קיים.
לא נפוץ מאוד, אבל כמה... אבל אנחנו מדברים על התקופה שבה טלפון נראה אחרת, והשימושים שלו היו שונים לחלוטין, אבל זה בהחלט מאפשר מימד קומי מאוד מאוד מעניין. אבל גם הדוגמה הבאה שלנו היא כבר דוגמה הרבה יותר דרמטית, נוגעת ללב אנושית. הקטע הבא הוא מאופרה אחרת, אופרה של מלחין צרפתי בשם פרנסיס פולנק. מלחין מפורסם, צרפתי, כותב ב-1958, אופרה קצרה, מערכה אחת ושמה הקול האנושי, או בצרפתית, לבואה הומיין. מונולוג קורע לב של אישה שהאהובה עזב אותה, והקשר היחיד שמונע את התמוטטותה הנפשית הוא קו הטלפון. אנחנו שומעים רק צד אחד של השיחה, הקולה של האישה, אך תוך כדי הסצנה והשיחה שלה אנחנו מבינים שהיא במצב נפשי מאוד גרוע, שהיא ניסתה אפילו להתאבד לפני יום, ודרך הקשר הטלפוני עם הבן הזוג שעזב אותה, זה הדבר היחיד שמשאיר אותה עדיין במציאות ובחיים. אז הסיטואציה היא מאוד דרמטית, אישה אחת, מכשיר טלפון אחד ותזמורת סימפונית מלאה בסביבה, יצירה מצמררת בכוחה הדרמטי, יש לנו את זה בהמון ביצועים של שחקניות גדולות וכולי. אז בוא נשמע, אמנם בצרפתית, אבל אני חושב שזה יבהיר לך את הכוח של של הסיטואציה הזאת, הקול האנושי של פרנסיס פולנק מ-1958.
טוב, היום ודאי היו מעדכנים את הצליל הזה לרינגטון המעודכן, או שכבר הוא לא קיים.
אבל יש לך תזמורת סימפונית, אז כל מה שיש לך זה קסילופון, שהוא זה שנותן לנו את הסאונד של הטלפון. ואז השיחה החד-צדדית שאנחנו שומעים אותה, קורת לב, אני ראיתי את זה בכמה ביצועים, גם ביצעו את זה בארץ, ויש לזה כוח מדהים דווקא לשמור רק צד אחד של השיחה ולדמיין מה הצד השני מנסה להגיד לאישה הזאת במצבה הקשה. אבל זה בעולם האופרה. עכשיו, אם אתה זוכר, בשנות ה-60 התפרסם בארץ שיר מאוד מפורסם של זמר ומלחין איטלקי בשם ניקולה פאונה, שנקרא הטלפון. יותר מאוחר לקחו הגשש החיוור.
נכון, את זה אני מכיר.
תרגמו את זה לעברית כמובן, ואז אני מזכיר לך כל מיני דברים שאולי כבר אתה לא זוכר, אתה בחור צעיר, יש תא טלפון, יש הסימונים, ויש מרכזייה שאיתה אתה יכול לתקשר בעיתות משבר ולנסות לפתור את בעיותיך המתוקשרות. אז אולי זה מסורבל, אבל זה חומר טוב מאוד לקטעים קומיים מצוינים. בוא נשמע טיפה את המקור, את ניקולה פאונה, בשיר הטלפון. La 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 la.
Hello. Hello, operator. Operator, will you please do me a favor? Well, you see, I am trying to call my girl, but every time I fail, I don't know. When I put the money in, you see, each time you begin another way to put it out. Come on, tell me what's all about, huh? Uh-huh. No.
Yeah, sure. I had it in before. You don't have to get the sore. All right, look, you just try to do the best you can, because now I put it in again, and so I put the nickel in to call my Katharine. The telephone no ring, no ring, no ring, no ring. The operator tack, she puts the nickel back. What do you think? I put it in once more. Out like before, oh well, I got to make the call, and there is another hole, and now in confidence, well, I try with tender sense, oh, but the telephone no ring, no ring, no ring, no ring. In and out and in to call my Katharine, well, I don't lose my control.
יופי של ביצוע, וואו.
זה המקור.
אבל זה אולי. טוב, אני... גילי, אני מכיר את השיר הזה באמת בגרסה של הגששים.
בגרסה של הגששה.
שזה לא היה המקורי, כן.
לא, זה נורא מצחיק, וגם הסיפור הזה של מכניסים את הניקלה, אתה שם מטבעות כסף כדי לחייג את השיחת טלפון שלך. אבל היום, בעידן הזה של המסרונים והוואטסאפ, התקשורת המילולית, הקול של האדם בצד השני הופך להיות נדיר. אתה לא מצלצל לאנשים, לא להפריע להם. אבל בשביל זה אתה צריך משורר כמו נתן זך להזכיר לנו את הכוח של הקול האנושי בשיחת טלפון. ואז הוא כותב, כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאני אבל בגללך. ובסוף השיר כמובן, כי כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאת כבר אינך. הסאונד הזה של קול אנושי שדרכו אתה מעביר רגשות, הופך להיות דבר נדיר. אבל כשמחנן יובל הוסיף לזה את הלחן, זה הפך להיות, אני חושב, שיר, אחד מהשירים היפים שחנן כתב ושר. בוא נשמע, כשצלצלת רעד קולך, שנתן זך וחנן יובל.
כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאני אבל בגללך. כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאני אבל בגללך. ולא היה לי צורך לשמוע את דברך, כי כשצלצלת רעד קולך. ולא שצלצלת רעד קולך. ואני ידעתי שאני אבל בגללי. ולא היה לך צורך לשמוע את קולי.
כי כשצלצלת רעד קולך ואני ידעתי שאת כבר אינך.
וואו.
זהו.
יופי של לחן, וואו.
לחן נפלא. ונתן זך עם השורות הקצרות ומאוד מדויקות שלו עשה את הסיטואציה הזאת של תקשורת אנושית כל כך יפה ודרמטי. בוא נשמע, נתנער קצת מהרצינות של נתן זך, מהעולם הבוסנובה דווקא, אסטרו ג'ילברטו, זמרת הבוסנובה הגדולה, שר השיר במקור היה בפורטוגזית, אבל התרגום שאנחנו נשמע הוא באנגלית, וזה נשמע ככה, Buzz Buzz, line is busy every time that I phone, Buzz, he's the longest talker I've ever known, הקו תפוס כל הזמן, אהבה במבחן. אסטרו ג'ילברטו, זמרת הבוסנובה, שרה לנו את שיר הטלפון, באנגלית, בגרסה אחרת.
Buzz, buzz, line is busy every time that I phone. Buzz is the longest talker I ever known. Buzz, buzz, I've been trying hard to reach him all day. Buzz, when I get him I forget what to say. Should I call the operator? Is the number that he gave me my own? Buzz, buzz, I've been sitting here and dialing all day. Buzz, got to get him and there must be a way. Buzz, buzz, if you heard the way he begged me to call. Buzz, you could never understand it at all. When I met him he was quiet, but now he learned to talk. Buzz, buzz, think I'm going to give up, can't stand it anymore. Buzz, buzz, I've decided that this romance is true. Can it be true that it is ringing? I can't believe it. Wait till I say hello.
רוצה שנספיק עוד לשמוע את הקטע האחרון ואז יסגור לנו
בין הבוסנובה ובין הג'אז האמריקאי סטן גטס, נגן הסקספון ששמענו יחד עם אסטרו ג'ילברטו, מפטפטים לנו על בז בז, על הקו התפוס וכולי, שטויות במיץ עגבניות. את השיר האחרון לא צריך להציג, אני חושב שזה שיחת הטלפון המושרת המפורסמת ביותר בעולם. סטיבי וונדר שר I just call to say I love you, וזהו, פשוט ולעניין. אז טלפון גם יכול לשמש לצורך מסירת מסרונים של אהבה. זהו, סטיבי וונדר.
אז תודה לך על הדברים. פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח, מייסד הקתדר למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בואו נשמע, בבקשה.
Summer's high, no warm July, no harvest moon to light, one tender August night.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. זה זו שם הקבוצה או זו שם הקהילה. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. הנה, חוזרים להם מסכות באזורים מסוימים. שימרו על עצמכם, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.